בהמשך לשיחתנו ולזה שאנחנו, יוצא לנו לראות עוד ועוד, להרים את המסך מעל כל מיני דברים פה, מאז השבעה באוקטובר, אז סדרה חדשה שנקראת בלב התביעה, סדרה דוקומנטרית חדשה ב-YES, ב-YES דוקו, ב-YES VOD ובסטינג טיווי, עלתה על הפרקליטות בירושלים. ואני שמחה להגיד בוקר טוב לרובן ברודצקי, שהוא הבמאי של הסדרה, ואנחנו מכירים גם. מה העניינים?
שלום גלית, שלום יובל, בוקר טוב.
מה העניינים? לא דיברנו מלא זמן, למדנו יחד קולנוע לפני 5,000 שנה. מה שלומך?
מעולה, מוזר לדבר בהקשר הזה רק, אבל...
נכון, בסדר, אנחנו נדבר אחר כך עוד. רגע, אז בוא נתחיל מהסוף.
מה, תשלימו פערים, אנחנו עושה
בפעם. עכשיו נשלים פערים? תכף, אנחנו נשלים פערים תוך. אנחנו נשלים פערים תוך כדי גם. בוא נתחיל מהסוף, רובן, בפרקליטות. הלכת, גילית את המקום הזה, או צילמת במקום הזה, איפה שלא צולם אף פעם, בתוך הפרקליטות ממש. יש צדק בפרקליטות? עזוב אותך בסוף.
יש צדק בפרקליטות, אבל אין אותו במערכת משפט באופן כללי. אז מעט הצדק יש שם, אבל לא במערכת כולה. אפילו פרקליטים מפקפקים במושג הזה, צדק שהוא מסת נפשם, אבל זה משהו סיזיפי שמאחפון לא מגיעים אליו.
אבל יש רגעים שמגיעים אליו? אפשר להגיע אליו בכלל? זאת אומרת, יש פרקליטות ויש הגנה על אנשים שצריכים להגן עליהם, אבל זה בכלל משהו ש... הצדק הוא משהו שהוא באמת דבר שאפשר להגיע אליו, או מישהו מנסה להגיע אליו? או שכבר לא עוסקים בזה?
מנסים מאוד. מנסים מאוד גם בית משפט וגם פרקליטות וגם משטרה, אני מאמין, שחוקרת פשיעה חמורה. רוצים בסוף שרעים ייכנסו לכלא. האם זה צדק? האם זה יעזור למשפחה של מיכל סלע ז"ל ש...
לא, ודאי שלא. ודאי שלא, אבל כן...
מה שאנחנו מסכימים שהוא צדק משפטי, כן, לעתים יש תיקים שמסתיימים באנשים חמורים, או באנשים מאוזנים ונכונים לסיטואציה. אז כן, יש רגעים כאלה, הם מועצים, פרקליטים צועלים ברגעים האלה, משתדלים לא לעשות את זה בפור פרס לבן, כשחוזרים לחדר ומקבלים חיבוקים חטופים מ... חבריהם למשרד.
איזה אנשים הולכים להיות פרקליטים? בטוח יש להם קווים משותפים.
קודם כל, זה אנשים סופר חדים. יש להם בראש מחשב, הם חושבים כל כך מהר, הם שולפים כל כך מהר, פסיקה, כל מיני דקויות, מגיבים, מהירות תגובה פסיכית.
אוקיי.
מכוננים. אנשים נורא חכמים. וחוץ מזה, הם... בוגרי עריכת דין ו...
לא, לא, עזוב אותי, מה? לא עכשיו בפרטים. איזה כן, איזה אנשים הם, יש להם בטח.
זה עניין, זה לא בפרטים, זה עניין שאז הם נעמדים בצומת שהם יכולים ללכת או לכיוון של כסף, או לכיוון של רדיפה אחר צדק. וזו בחירה מאוד משונה, מאוד לא פרגמטית, להיות בפרקליטות. כי ממה שאני מבין, גם מתקבלים לשם הטובים ביותר.
לא, אבל יש בזה כבוד, די.
זה כוח.
כן, יש בזה כוח וכבוד.
כוח זה יותר חשוב מכסף.
אני אגלה לכם שבתקופות הכי סוערות שהייתי שם, של הרדיפה אחריהם ולא אחרי הצדק, רוב הפרקליטים והפרקליטות היו מסתירים את זה שהם עובדים בפרקליטות.
מה זאת אומרת, כשאתה מדבר על רדיפה, מה אתה מתכוון?
מתכוון לרדיפה פוליטית.
שאמרו דברים על הפרקליטות, שהם מחפשים דברים, שהם תופרים דברים כאלה?
תופרים תיקים וכל מיני דברים כאלה. אז כשהיה הלאום כל כך מטורף על הפרקליטות, הפרקליטים הרגישו מאוימים עד כדי כך שהם פשוט הסתירו במעגל הקרוב. זאת אומרת, הורים לילדים בגן, מכולת וכזה, פשוט מה עכשיו אני עורך הדין או עובד במשרד המשפטים? לא איזו להגיד שם פרקליטות, איזה כבוד. זה הייתה...
לא, שאתה מקורב שם בכל זאת, הפרקליטות זה כן מקום שיכול לשנות, זאת אומרת, יש להם כוח במה שהם עושים, יש להם כוח גדול.
יש להם כוח גדול, נכון.
תגיד, איך הצלחת לשכנע אותם שיתנו לך לצלם שם? זה נראה לי מהאנשים הדיסקרטים ביותר.
קודם כל, אי אפשר להגיד לא לרובן.
אוקיי.
אני אומרת לך, אבל מה, איך
הצלחת? הבנתי.
להגיד לא לסוללה שלמה של אנשים מוכשרים שיצרו את זה ביחד איתי, רוני ריינר, דוד בלר, שולה שפיגל. באנו ממש, כמו סוללת עורכי דין נכנסת לבית משפט, באנו ככה למשרדים של התביעה בירושלים.
דרך הדוברות או פשוט ישר לפרקליטות?
כן, עברנו כמה משוכות פורמליות, אבל הדרך... לא, אני אגיד לכם, לא היה קשה לשכנע אותם בכלל. בכלל לא היה קשה, כי מסתבר שאין להם כל כך מה להסתיר. ההנחיה הזאת לא להצטלם, לא להתראיין, היא הנחיה ישנה של פעם שצריך לבדוק את התוקף שלה היום. באמת שאין שם מה להסתיר. אני הצעתי להם לערוך שיעורים פתוחים לתלמידי תיכון. אפשר להיכנס לשם, לראות, להיכנס לכל חדר, לראות איך
זה לא... לא, אבל גם אתה יודע, הפרקליטות זה כן מקום שכאילו... משך אליו אש ומשך תשומת לב, שי ניצן, כן, זה לא במקרה שרק שכזה רוצים לראות אותם, הם מסקרנים אותנו.
למה נתנו בנו אמון? כנראה שיש איזשהו, זה נפגש תמיד עם הצורך האמיתי של בן אדם להיות מתועד, כי יש לו משהו לומר, יש לו איזושהי אמת לספר, והם הרגישו שהם חייבים להגיד את זה, או להראות את זה לציבור, יותר להראות מלהגיד, כי להגיד אני לא רציתי לשמוע מה שיש להם להגיד. לא רציתי שיספרו לי למה הם כל כך צודקים וטובים, רציתי לראות במו עיניי איך הם עובדים.
תגיד, ונתנו לך כאילו באמת שקיפות מלאה, או שאמרו לך אנחנו צריכים פיינל קאט על זה, פה אנחנו נצטרך להוריד את הקטע הזה ולטשטש את זה, ו... איך הייתה
התנהלות? היה הסכם, שבהסכם הזה היה להם לפרקליטות זכות וטו, ויכולת להוריד כל קטע משיקולים כאלה ואחרים. בסוף הם לא השתמשו בו, ולא כי לא היו דברים שהם הרגישו איתם לא בנוח. היו דברים כאלה, אבל הם ביושר הסכימו שזה לא הולך ליוצר תדמית. צריך לשקף מציאות שהיא מציאות מורכבת, והם מכירים יותר טוב מכולנו שהמציאות היא מורכבת מכל מיני רבדים.
מה הכוונה מורכבת? למה אתה מתכוון?
למשל, כשיש החלטות שהן בדיעבד מסתברות כלא מוצלחות, וכתוצאה מזה נפגע ילד, נפגע מינית, זה אחד הסיפורים שמופיע בסדרה, ופרקליט פוגש את אמו של אותו ילד הנפגע, והיא שואלת אותו, מבקשת ממנו, דורשת תשובות, איך הוא קיבל החלטה כזאת שאפשרה לפוגע של הילד שלה לצאת בלי כתב אישום ולהמשיך לפגוע. זה הייתה החלטה שבאותו רגע, או באותה תקופה, או באותה סיטואציה, עם נתונים שהוא ראה על הנייר ומול העיניים, הייתה נראית לו נכונה. ונתמכת כמובן בפסיקה.
לא, ברור, כן.
אבל בדיעבד, אי אפשר לחזות תמיד שבן אדם, אתה נותן לו צ'אנס והוא... זה לא המועד שמעת פעם אחת, אלא בן אדם כנראה פתולוגי.
בסוף זאת נשמעת לי הדרמה הפרקליטית, הפער הזה בין מקום שאתה צריך להיות בו קר ופרגמטי באמת, לבין הלב השבור שכל סיטואציה כזאת יכולה לעלות.
נכון, זה מקום שמאוד הגדרתי אותו מההתחלה, והוא עניין אותנו כל הזמן, הפער בין אדם לגלימה. עניינו אותנו תיקים וחלקים בתיקים האלה, שבהם פרקליט מרגיש... כי האדם, סגי, האדם, ענת, מרגישים איזשהו חוסר שלימות, חוסר שקט עם התפקיד, עם מה שתפקיד תובע מהם באותו רגע.
אז בסוף זה סוג האנשים. זה בסוף זה סוג האנשים אולי שהולכים להיות פרקליטים. כאלה שמעניין אותם הפער הזה, או רוצים להיות בפער הזה, אולי זה...
קודם כל, בוא, אתה רוצה להסתבר עם פרקליטות, שיתפרו אותך, אז בוא נגיד מראש, מדובר באנשים מדהימים, אידיאליסטים,
אני רוצה לדעת, לכל
בבוקר,
מקצוע,
עבור הצדק,
כל מקצוע בסוף, אותם. כולל על סטים של הפקות, אתה יכול להגיע לסט של הפקה, ולא לדעת מי עובד במה, ורק לפי איך שהם נראים, אתה יודע מי עובד במה, כי כולם בסוף, יש איזה מחנה משותף כללי לאנשים שהולכים להיות איזה דבר, וזה מעניין אותי, מי האנשים האלה שהולכים להיות פרקליטים?
זה עניין אותי גם ממקום אחר של, כמו שאתם רלוקיישן, לעשות רפריימינג לחיים שלי. אם את שואלתי מה הייתי רוצה להיות אם לא הייתי עושה דוקו, אז אני בפירוש, 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 הייתי שם את חיי בשביל להיות פרקליט.
באמת?
אתה יכול לדעת.
לא.
לצערי הרב.
למה? אתה תישאר בדוקו.
למה? לימודי משפטים, שלוש שנים.
התחלתי ואמרתי, זאת לא הבעיה, שלוש שנים. התחלתי ואמרתי, הם אנשים מאוד חדים. מהירות שליפה אצלהם. אני לא עומד.
זאת אומרת, אתה אהבל מדי בשביל זה?
אתה יכול להיות הפרקליט.
אני לא שם.
רובן, אתה יכול להיות הפרקליט האיטי בישראל. כזה עודן. וזה יהיה, זה יהיה זה שלך.
עם כל הפאשלות של הפרקליטות, יהיו עליי, בואו, כולה זו
נשמע לי כיף. בלב התביעה, ימים חמישי ושני בשעה 9 ב-YES דוקו, וכל שאר הזמן ב-YES VOD ובסטינק TV. מרתק מאוד, רובן ברודצקי, תודה רבה. יום מעולה.
ביי ביי, בכיף.
ביי. ביי.